קודם כל, הכל דולף כמי שהוא מעוניין, שזה ידלוף. בדרך כלל, אתה יודע, אנשים כשהם, ככל שהם יותר גבוהים בהיררכיה, יותר בכירים בהיררכיה, אז הם מרשים לעצמם להדליף יותר, כי מי יבחן אותם, מי יעצור אותם, או מי ישאל למה אתה מדליף. זה קודם כל. שים את זה בראש. כשיש הדלפה מאוד דרמטית, קודם תתחיל מלמעלה, ולא הפוך. זה לא הזוג תרים, זה תמיד הבכירים.
הוא מלמעלה, אם הוא רוצה, הוא באמת יכול לעצור את זה? כי אם כן, זה אומר שזה הוא מלמעלה.
שמע, אמרת.
ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן. אני אארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומם, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. ברוכים הבאים, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, אנשים רגילים, תוצאות לא רגילות, והפעם פרק יוצא דופן על פוליטיקה בלי פוליטיקה, הרעיון הכי לא פוליטי על פוליטיקה. בדרך כלל יש אנשים, גם אני בהם, ויש הרבה אנשים שאומרים, אני לא מתעניין בפוליטיקה, הם בעצם רוצים להגיד שהם לא מתעניינים בפוליטיקה קטנה, הם לא מתכוונים לפוליטיקה. ונמצא איתנו היום עטילה שומפלבי, עטילה שומפלבי, שמאתגר.
יפה לנו.
שהוא אלוף העולם בפוליטיקה, כבר היה מעל 20 שנה כתב פוליטי בוויינט, ממש עכשיו פרש והקים עסק חדש בתחום, אולי הוא יספר על זה אחר כך, ואני אעשה איתך את הרעיון הכי לא פוליטי על פוליטיקה, אני אשאל אותך אולי מההתחלה, מה זה בעצם פוליטיקה, מה התפקיד, כבר שכחנו, מה הפוליטיקאי אמור לעשות, מה זה בעצם אומר?
קודם כל תודה על ההזמנה המקסימה הזו, ועל המפגש החם הזה פה אצלך במשרדים ה... כל כך יפים.
תודה, תודה.
ואתה יודע, אני לא כדי להחמיא לך וככה, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, אני ראיינתי אותך בעבר,
נכון.
שהוצאת הספר.
נכון.
וכשהגעתי לכאן, אמרתי, בוא נע, זה מדהים זה, כי כשאני ראיינתי אותו כל הזמן, היה לי הד במוח, איזו הרצאה שלך, שהייתי בה, ברמת גן, שאמרת כן. על אנשים צריכים לקבל ביתה בתחת, סליחה על הביטוי,
לפעמים,
לקבל ביתה
כן.
כזאת, כדי להתקדם קדימה, אתה צריך דחיפה. וכשעזבתי את וויינט, שזה הבית שלי באמת, 23 שנים, הרגשתי גם את הביתה וגם שמעתי אותך. מרחף מעל, אומר לי, שמע, זה בסדר, זה ביתה טובה, זו ביתה קדימה. אז אני, אם תרצה, נדבר גם על העסק החדש, אבל פוליטיקה זה החיים. אתה יודע, שאני חושב על זה באמת לעומק, גם בפרספקטיבה של המון שנים של סיקור, והיכרות עמוקה עם הפוליטיקה הישראלית, ושל כל המנהיגים שלנו, ישראלים בלי פוליטיקה הם לא ישראלים. ופוליטיקה בלי ישראלים היא זו פוליטיקה.
אבל מה זה בעצם? זה דברים שלא מדברים עליהם בתקשורת, לוקחים את זה כמובן מאליו, כאילו כולם יודעים. מה זה פוליטיקה? מה זה פוליטיקאי באמת? זה מדינאי או זה משהו אחר?
לא, פוליטיקאי זה בן אדם שבאמת צריך שיהיה לו את החיידק האמיתי, שרוצה להניע את העולם. אני לא רוצה להגיד אפילו לשנות את העולם, להניע את העולם, להזיז אותו קדימה, להזיז אותו ממקום למקום, למקום, לתפוס את ההגה בידיים ולהגיד, אני שולט, אני מוביל פה. זה אופי מיוחד מאוד, ואני חושב שזה בסופו של דבר, בניגוד למה שחושבים, פוליטיקה זה מקצוע. זה לא כל אחד בא, מבטיח, אתה יודע, פוליטיקה חדשה ופוליטיקה אחרת.
אני חייב לשאול אותך משהו על הפתיחה.
הנה, שאלת, הנה, נפל לי הסימון, אתה תאהב את התשובה. פוליטיקה זה בני אדם. פוליטיקה זה בני אדם. אתה ואני וכל אלה, וכולם מדברים בין כולם, ומסדרים עניינים ומזיזים מהלכים גדולים, בסוף, בסוף, בבטום ליין, פוליטיקה זה בני אדם.
והתפקיד שלהם זה להנהיג אותנו. אנחנו עם, אנחנו עם ששנתיים וחצי אחרי השואה הקים מדינה. מגיע לנו הנהגה ראויה. זה הנהגה? פוליטיקה זה הנהגה? זה אותו דבר?
כן. בגדול, שוב, אני יודע מאיפה אתה שואל את השאלה הזאת. אני חושב שאולי אתה שואל את זה מנקודה של תסכול לפעמים, אולי אכזבה, אולי כאב וכעס.
לא, לא יודע אם אכזבה, אני אמרתי, אני ברעיון הזה אמרתי, אני לא רוצה להביע דעה, בטח לא דעה פוליטית, אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך על הפתיחה.
לא, מותר להיות מאוכזבים, בוא, היה לנו פה 7 באוקטובר, זה מה שנקרא, זה לא תוצאה טובה.
אם זה בעצם רציתי לפתוח איתך.
כן.
7 באוקטובר שינה את הכל. אתה יש לך פרספקטיבה מאוד רחבה בפוליטיקה. איך לדעתך זה ייראה כשהאירוע ייגמר? זה לא יכול להיות שתהיה אותה פוליטיקה. איך זה כן ייראה לדעתך?
אני מאוד רוצה להאמין. קודם כל, אני לא מוכן להתחייב שלא תהיה, או לא נמצא את אותה הפוליטיקה. אני רוצה מאוד לקוות שלמדנו משהו. משהו. קטן. מכל הטרגדיה האיומה הזו. אבל אני חושב שבמהות, בסופו של דבר, יש אלמנט אחד שאסור לנו לפספס אותו בפוליטיקה. וזה לא משנה כמה אתה מתווכח ורב ונאבק וראש בראש ונכנסים עם הראש בקיר ומה שלא תרצה, בסוף הפוליטיקה צריכה לממש רעיון, להוביל אותנו מאלף לבית או מאלף לטף, לא משנה לאן, דרך מסוימת, קו מסוים, מסלול מסוים, אתה לא יכול בשביל להחזיק בכוח. ואם נבין את זה אחרי השבעה באוקטובר, ואנשים יעבדו ביחד כדי לממש חזון מסוים, או רעיון מסוים, או דרך מסוימת, אז אתה יודע, אולי הדבר הזה היה שווה את זה. אבל אם נחזור חזרה, לכל אחד מושך את השני, וקוראים את הבשר.
מה אתה מעריך? אני, הערכה שלי, הערכה, ושוב, אני מאוד רחוק מפוליטיקה, שזו עוד שאלה בעצם. בעיניים שלי, הרי 80% מסכימים עם 80% על 80% מהדברים, נכון, ואני אומר נכון. את זה לפחות, כן? נכון. 80% מסכימים עם 80%, 80% הם שפויים. איך זה יכול להיות שלא קם פה, או אולי זה יקום, איזה משהו מאוד מרכזי, מאוד שפוי, כמו אתה ואני והחברים שלנו, איך זה לא נמצא בשלטון?
כי אנשים כמוך, עזוב אותי, בסדר? אני הייתי מן הצד השני כל השנים האלה, בדקתי, חפרתי, חיפשתי אותם, נתתי להם, אתה יודע, כותרות על הראש וביקורת ופרשנויות, אבל אתה אזרח מצליח שבנה אימפריה. ואומר לעצמו, מישהו מסתכל מהצד, אומר, רגע, למה אולמן לא לוקח את העניינים? הוא עשה את הכסף שלו, הוא עשה את ההצלחה שלו, הוא הציל אלפים, עזר לאלפים. יאללה, עכשיו לך למיליונים. יש אותה יכולת, הוא יודע להנהיג, הוא יודע להוביל, הנה הוא לוקח אולם שלם, 600 אלף איש, לוקח אותה מנקודה מסוימת, לנקודה אחרת, הוא יכול להנהיג. למה הוא לא עושה את זה? כי התשובה הייתה, והיא עודנה למרבה הצער, שהפוליטיקה התמלאה במשך שנים ארוכות, באנשים פחות טובים ופחות טובים, אנשים טובים הסתכלו ואומרים, אני באמת, אני אשב שם, עם האנשים האלה אני אשב שם, אני אלך איתם לאנשהו, אני אנהל איתם איזשהו דיאלוג, וכך קרה שהאנשים הטובים באמת נטשו את הפוליטיקה. לא זאת בלבד שלא באו, ה-80% האלה, הטובים שאתה מדבר עליהם, הם ברחו מן הפוליטיקה, כי הם אמרו, רגע, בסוף, בלי שמות, בלי שמות, אמרת, בלי פוליטיקה. זה מי שנמצא שם, א', ב', ג', ד', ה', ו', זה פה, איתם אני, זה לא ברמה שלי. ולכן הטובים הלכו לענייניהם, להקים אימפריות, עסקים, הייטק, קנו, מכרו, תעשו לחול, עשו עסקים, והפוליטיקה התמלאה באנשים פחות טובים.
אני התכוונתי לשאלה אחרת. איך זה יכול להיות שלא כמה...
אתה מדבר על השפויים.
לא משנה אפילו איך תקרא להם, איך זה יכול להיות שלא כמה מפלגה, נקרא לה מרכז, בלי כנס לפוליטיקה.
כמו מפלגות מרכז, מלא.
אבל איך הם אף פעם לא בשלטון? למה תמיד נמשכים לקצה כזה או אחר?
זה הכיתוב. אנחנו בעידן הכיתוב.
קצה כזה או קצה אחר? איך זה תמיד הקצוות צריכים לשלוט? אתה, שאני מכיר את זה.
אתה מוביל אנשים להצלחה. אם היה נכנס לפה פוליטיקאי, ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חוץ, לא משנה מי, והיה אומר לך, תוביל אותי להצלחה, היית עושה לו מלא דברים טובים כדי ש... לא היית אומר לו, תחלק את הבוחרים שלך, את העם שלך, תחלק אותו, תפלג אותו, תסני אותו אחד על השני, תכניס בו רעל וזה. היית אומר, תעשה דברים טובים, נכון? כי זה הקונספט. הפוליטיקה היום היא, תכניס הרבה רעל, הרבה רע, הרבה רוע, תפלג, תכתב, מלשון כיתוב. הפולריזציה הזו של החברה הישראלית היא המנוע, ולכן הטובים במרכז, האמצע המתונים, אומרים, יש כללים, נעבוד לפי הכללים, ואז באים הקיצונים, אומרים, לא, 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 אנחנו נמשוך אתכם לקצה, אנחנו נקרא אתכם, גם אם יש לך חילוקי דעות, לא תוכל לנהל אותם בדיאלוג, תוכל לנהל אותם במכות, אוקיי? ולכן הגעת למצב שככל שהשיח הופך ליותר ויותר אלים, הכיתוב יותר ויותר גדול, ואנשים לא מצליחים לתקשר. לא מתקשרים, לא מדברים, תראה, היו פה הצבעות בכנסת, תן לך דוגמה, לפני לא מזמן, שנה וחצי, בסדר? שהיה ויכוח, אתה יודע מה, הדבר שהוא לא, אפילו לא פוליטי ולא קונטרוברסלי, הוויזות לאמריקה, אתה זוכר את זה? היה צריך לעשות איזושהי הצבעה בכנסת, כדי שאמריקנים ייתנו לנו ללכת לאמריקה בלי ויזה, על פניו אין ישראלי אחד, לא 80, 100% שלא מעוניין בכך, אבל בגלל פוליטיקה קטנה של כיתובים ופילוגים, זה לא קיבל את הרוב שהוא זקוק לו את ה-61, וזה לא עבר, וזה נדחה.
אתה לא חושב שזה ישתנה אחרי השביעי באוקטובר?
אתה תגיד לי. אני לא יודע להגיד לך, אני מסתכל על השיח. השיח חוזר לאיתו, ואני אומר את זה בכאב גדול, אל הנקודה של השישה באוקטובר. אנחנו חוזרים חזרה לשיח המגיל, הנמוך, הפופוליסטי, המפצל והמפלג, ולכן אני, הלוואי ויכולתי להגיד לך, שמה, הכל ישתנה. אני לא יודע להגיד לך דבר כזה, וזה לא, אתה יודע מה, אלון, זה אפילו לא עניין פוליטי, זה עניין אנושי, זה עניין פסיכולוגי, זה עניין אישי, זה עניין מאוד פנימי של בני אדם, אין לזה שום קשר לפוליטיקה. זה יותר קשור לאיזה סוג של הנהגה יש לנו, ומה יש באופי של האנשים האלה, שבמקום לקרב אותנו ולאחד אותנו,
רואים אבל שבכל מיני שדות, הרי זה שדה מסוים פוליטיקה, כמו שיש עולם העסקים ועולמות אחרים, עולם הספורט, זה שדה מסוים, ואנחנו רואים שדווקא בהרבה שדות, כמו בעולם העסקי, קמים לא מעט מנהיגים,
נכון.
מעולים, ישראלים.
מצוינים.
איך זה יכול להיות שדווקא הפוליטיקה, שזה שדה מאוד חשוב, איך הוא הפך למין מדמנה כזאת, שכולם גם מקבלים את זה, שזה ככה זה, ולא, זה מטורף.
תשמע, אני לא רוצה לבאס, אני שומע את הפודקאסטים שלך, עוד לפני שהזמנת אותי לכאן, והקשבתי לשיחות, וכל שיחה, אנשים יוצאים מפה, אני יוצא משם עם האוזניות, ואני אומר, בוא נה, למדתי משהו מהבן אדם שהיה אצל אלון. ואני לא רוצה להיות זה שמבאס את האנשים שמאזינים לפרק הזה. ואתה שואל על מדמנה, ואיך זה יכול להיות. תראה, כשמדברים על השיח הפוליטי במדינת ישראל, אי אפשר לשים אותו רק בקונטקסט מקומי. זה קונטקסט עולמי. ולפני כ-20 שנה קיבלנו לידינו כלי מדהים, שהיה אמור לעשות פלורליזם, לפתוח את השיח, כיכר העיר הופכת לכל אחד בסלון, יש כיכר העיר בטלפון, במחשב, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, you name it. 20 שנה עברו, מה קרה? הכלים האלה ממש, כלי התקשורת האלה, אותן פלטפורמות, במקום לקרב אותנו, הרחיקו אותנו. כל אחד מתכנס בתוך החדר, שומע רק מה שהוא רוצה לשמוע, רואה רק מה שהוא רוצה לראות, מהדהד רק את עצמו לדעת, סופר לייקים על דברים שהוא חושב שהוא צודק בהם, הוא אומר לעצמו, וואי, כמה אני גאון, כולם חושבים כמוני, אבל בטח שכולם חושבים כמוך, אני נכנס על החדר עם אנשים כמוך, אז אתה יוצא משם בטוח בעצמך שרק אתה צודק, אתה לא צריך להקשיב לאף אחד, לא צריך לנהל שום דיאלוג, כי כולם אוהבים אותך, אתה גאון. עכשיו תחשוב שיש מלא חדרים כאלה, מלא חדרים כאלה, ואף אחד לא מתקשר עם השני. וזה יצר את הדבר הזה של תצעק חזק יותר, ותקבל לייקים יותר, ותיעלים יותר, והמדמנה שאתה מדבר עליה, כך היא נוצרה.
אתה מאוד לא אופטימי.
לא, אני נותן לך תמונת מצב אמיתית. שמע, זה בידינו, בסוף זה בידינו. אנחנו צריכים להתמודד עם שקרים, ופייקים, ודיסאינפורמציה, ומכונות רעל אמיתיות, ומכונות השפעה, ושינוי תודעה, והינדוס תודעה. זה מאוד, אתה יודע, מאוד אופנתי להגיד הינדוס תודעה. כל הכלים האלה לשם, אבל הבעיה היא שיש גורמים רעים שמשקיעים המון זמן, מאמץ וכסף, כדי לשנות את התודעה שלך ולהפוך אותה מטוב לרע. אשכרה משקיעים בזה זמן, אתה יודע, אתה משקיע המון זמן כדי להפוך טוב לטוב יותר, אנשים משקיעים המון זמן וכסף ומאמץ כדי להפוך אותך לפחות טוב. זה מדהים, כי אנשים פחות מלומדים, פחות משכילים, פחות יודעים, פחות שואלים שאלות, הם אנשים יותר מטומטמים, ויותר קל להוביל אותם כמו עדר.
מה נדרש שם כדי להצליח בפוליטיקה? זה שתי שאלות שונות. אחד, זה מה נדרש כדי להצליח כפוליטיקאי, בממד האישי, בממד האנושי. ושתיים, איך זה יכול להיות? לא איך זה יכול להיות. יש אנשים שהם ממש מנהיגים, סתם דוגמה שיש לי, זעמי איילון, אני מכיר אותו הרבה שנים מחיל הים.
המפקד,
כדוגמה,
לא? המפקד
הוא היה מפקד חיל הים, הוא היה מפקד שייטת, הוא היה מפקד שבק, מנהיג, איש רוח, איש ספר, איש אמיץ. ברגע שהוא הולך לפוליטיקה, שמה, דמות אחרת לגמרי.
אתה שואל שאלה מדהימה.
מה צריך בכלל כדי להצליח בפוליטיקה, ומה קורה באמת, כי יש אנשים טובים שם, משהו קורה להם.
כן. אתה נכנס לתוך, בוא אני אחלק, שאלת באמת שתי שאלות או שלוש, אני אתייחס קודם ברשותך לעמי איילון, עמי איילון זה סוג של מיני דוקטורט שעשיתי עליו בפוליטיקה בתקופה שהוא הגיע, ואני זוכר אותו באמת, הוא היה משיח ועל סוס לבן, וכולם אמרו הנה המחנה, אז עוד קראו לזה שמאל, אני קורא לזה המחנה הליברלי, הדמוקרטי, מקבל מנהיג חדש, השבקניק וזה, ושייט, וכל הסיפורים האלה, ועמי איילון קראו, קרה לו מה שקורה להרבה מאוד אנשים שבאים מהתחום שלך הקודם, הצבא, הגנרלים למיניהם, אדמירלים במקרה שלו, תמיד היה מתקן אותי, הייתי קורא גנרל, היה לא, 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 אני אדמירל. אז שהם לא מצליחים באמת, ושאלת אותי, הנה אני חוזר.
לא, ישר מדי, מה הבעיה?
זה לא עניין שיושרה, זה עניין של לפעמים ניתוק, לפעמים חוסר ההבנה, כי הבן אדם שעומד מולך, אתה צריך להשקיע בו. שמע, אני, בלי שמות, אני אגיד לך, אני מכיר אנשים עשירים מאוד, מצליחים מאוד, אנשי עסקים שהקימו ובנו ומכרו, ובאמת לא חסר להם שום דבר, והם עומדים מולך, וכשהם צריכים ממך משהו, הם קשובים לך. כשאתה פותח את הפה, הם כאילו רואים דרכך, אתה לא שם. זה לא עובד בפוליטיקה. פוליטיקה, אתה זוכר מה הייתה השאלה הראשונה, ומה עניתי לך בסוף? מה זה פוליטיקה? בני אדם. פוליטיקה זה בני אדם, לא כולם מסוגלים להתמודד עם, לא בן אדם אחד, ביום, לפעמים 100, אלף, לפעמים ההוא מזרנוק הגל מתקשר ואומר, הבן דוד שלי תעזור לו להיכנס לתפקיד משהו בתצפיתנית בחיל הים, תעזור לו, תעזור, ואתה אומר, תופס את הראש, דופק אותו בקיר, יש לך לא אחד כזה, אלף כאלה, כל הזמן, וכולם צריכים ממך משהו, ואתה צריך לתת ממך, ואנשים אומרים, בוא נע, אבל, אלו, אבל הייתי גנרל מדהים, הם נתת פקודה, הם עמדו בשלשות, ועשו את מה שאמרתי להם, וזה עבד, הייתי מפקד מעולה, נכון? כולם אומרים, הייתי... למה זה לא עובד בפוליטיקה? כי בפוליטיקה אתה לא נותן פקודות, אתה צריך לסחוף אנשים אחריך, לשכנע אותם, לשרת אותם גם לפעמים, כדי שהם ישרתו אותך. יש ביטוי בלטינית שאומר, יד רוחצת יד. ולא כולם בנויים לזה. ואנשים טובים באמת, בסדר? נקיים שהערכים שלהם, המוסר שלהם אומר, אני לא אשלם שום אתנן כדי שאתה תצביע לי, שתבוא איתי, שתסדר לי, תקמבן לי. לא אשלם. אני מוביל, תבוא. לא אותו... זה לא עובד ככה בפוליטיקה. מי שחושב שפוליטיקה זה יכול לעבוד על סיסמות, ולא על... הם מוצא את עצמו מהר מאוד בחוץ. יש לך המון דוגמאות של הגנרלים, שאול מופז, היה גנרל מדהים, רמטכ"ל, וזה הגיע לפוליטיקה, שמע חייזר, אהוד יתום, אפילו דני יתום, דני יתום דווקא היה יותר מחובר. אני אתן לך עוד שמות דיכטר אפילו עכשיו, בוא, זה לא פוליטיקה, דגול. ועוד, אהוד ברק, החייל המאותר בצהל, אתה יודע, אין מוח אנליטי של... בסוף, כשזה הגיע ללהיות מול האנשים שאתה צריך לשרת אותם שיצביעו לך, זה לא הסתדל לו בזה, הוא אמר, אני אתחוף את ערפת לחדר, אני אצא משם עם הסכם. כאילו, אתה יודע, אתה מהנדס קוביה הונגרית, בני אדם זה לא קוביה הונגרית. ולכן הרבה מאוד אנשים מדהימים מגיעים לפוליטיקה ונתקלים בקיר ומהר מאוד, או בקצב מסוים הם פשוט נעלמים. מי היה פוליטיקאי הגדול, אתה יודע? גנרל לשעבר? פואד בן אליעזר. פוליטיקאי ענק, ענק. ידיים מלשבת, אתה יודע מי היה הפוליטיקאי הגדול? שמעון פרס, איש העולם הגדול, כולם זוכרים אותו, נשיא מדינת ישראל, פרס נובל לשלום, טיסות מפה, טימבוקטו, כל העולם סגד לו, הבן אדם, אני זוכר אותו בכל כתב פוליטי צעיר, בלשכת מפלגת העבודה, בשכונת התקווה, מגיע מטיסה מחוץ לארץ, הרגע פגש את מטרן, אני לא יודע את מי, בצרפת נוחת ומתחיל לצעוק, אני לא יודע מי, מסניף חדרה, שחד עליה, למה זה? וזה... וזה החזיק אותו 50, 60, 70 שנה בפוליטיקה.
אז יש הבדל בין פוליטיקאי למנהיג.
יש הבדל עצום בין...
אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא...
בין מוצלח לבין פוליטיקאי.
אני מקווה שהיא שאלה לא נפיצה. אני שואל אותך, כי זה באמת מעניין אותי. אני מעניין אותי הפן האנושי. אמרתי, נדבר פה על דברים שלא מדברים בתקשורת.
תשאל דברים נפיצים.
אין ספק שביבי, בנימין נתניהו, הוא דמות, כמה הוא? 15, 16 שנים ראש ממשלה? כמה שנים?
מאז 2009, כן.
עכשיו, בלי להביע שום דעה פוליטית. עזוב, באמת לא מעניין אותי הפוליטיקה, אבל מאוד מעניין אותי האיש כדמות. הבן אדם עומד, הוא בן אדם, אז הפודקאסט הזה, זה אנשים רגילים, תוצאות לא רגילות. אין ספק שהוא משיג תוצאה לא רגילה, הוא בן אדם, מה יושב לו על הראש? יום יום, כל המדינה, זה מדינת ישראל, זה הג'וב הכי קשה בעולם, והמשפט שלו, אתה מכיר אותו קצת כבן אדם? איך הוא מחזיק מעמד? מאיפה העמידות הזאת, הרזיליאנס הזה? מה מסייל לו כבן אדם? עזוב את הדעות רגע.
תשמע, עזוב דעות באמת, ואני ביקרתי את... עד שלב מסוים בחיים, היינו בקשרים מצוינים, נתניהו ואני, באמת טובים. גם היום, שאנחנו מדברים תת-תת, מה שנקרא, או פנים מול פנים, לא מזמן הייתי איתו בגרמניה, בברלין, שהוא נסע לשם בשנה שעברה, והייתה לנו שיחה טובה מאוד אחר כך, אבל... ביקרתי אותו ואני מבקר אותו מאוד, כי אני חושב שהוא קצת איבד את זה. איבד את זה באיך שהוא מתנהל מול המדינה.
זה שאלה בית של הסעיף הזה, ומה קרה לו?
אז אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי, אני מאוד מעריך אותו. יש לי רספקט לבן אדם. מכל מיני סיבות. א', אני אינטלקט, בסדר? אני מאוד מעריך אנשים שהם פוליטיקאים, אבל שהם היי לבל. זה קודם כל. ואני מסתכל ואני אומר, בוא נע, האיש הוא גם פוליטיקאי דגול. אז עובר גם מנהיג, אנחנו עכשיו מדברים על פוליטיקה, ואמרתי לך שבעיניי פוליטיקה זה מדע, זה צריך לדעת לנהל את זה, זה לא איזה כל אחד מגיע, כי הכי טובים בחוץ, באים מתרסקים, הוא בא והחזיק שם מעמד, להיות 15 שנה מינוס שנה פה, ראש ממשלה רצוף, זה וואו, זה לא הולך ברגל, ולכן נתניהו באמת, הוא ליגה אחרת במובן הזה של הפוליטיקה הישראלית.
מה הדברים האנושיים שמסייעים לו גם להיות שם וגם לא בטוח, לעמוד ולא להתפגר?
לפעמים זה אולי לא תכונה אנושית. זה דווקא העיוותים האנושיים. בסדר, אני לא אכנס עכשיו לפסיכולוגיה או פסיכיאטריה, אבל העיוותים האנושיים באופי האדם, העיוותים האלה שדווקא אומרים, אתה לא ככל האדם, הוא לא ככל האדם, לא הכל, אתה יודע, זה בן אדם שלא, הוא טפלון קצת במובנים מסוימים, אתה יודע, אתה זורק עליו מלא, וכולם כותבים ומבקרים, וביידן וזה וזה, וזה. והוא מסתכל ואומר, הוא דרכך קצת. אתה יודע, קודם דיברתי על האלה שרואים דרכך וקורסים, אבל הוא, יש בו את המגנט הזה, אתה יודע, היה, לא זוכר, בסיינפלד, אתה זוכר, היה פרק כזה בסיינפלד ש...
אני לא הייתי רואה סיינפלד.
לא היית סיינפלד, אז יש מי שראה סיינפלד, יודע שיש הקבורקה. זה מין בדיחה כמובן, שמישהו שכל הנשים נמשכות אליו, אתה יודע, כל הנשים נמשכים אליו. אז בהקשר הזה נתניהו הוא מגנט, הוא מצליח, הוא הצליח בתבונה רבה, בעבודה קשה אמיתית, זה לא חלטורה, הוא עובד בזה. להדביק עליו כמות של אנשים שמסתכלים עליו בטוב, ברע, בחקירה, בכתב אשמה, במגפה, במלחמה, הם איתו. הם איתו.
אין ספק שהוא לא חרוץ משנה. וחכם והוא ליגה טל.
זה גם אופי.
מבחינה אנושית.
אנושית.
איך, אני שואל אותך, כאחד שמסתכל ומבין, אני מבין מה זה הישגיות, ואיך הוא מחזיק בתוך הלחץ הזה כל כך הרבה שנים.
כי זה
הוא
המנוע.
הוא גם עושה את זה עם מעט אנשים.
אבל אתה רואה בזה לחץ, ואני רואה בזה מנוע. אתה מבין מה אתכוון? אתה רואה בזה בג. בלחץ הזה, אני אומר, זה פיצ'ר. מי שנמצא בעולם הזה, ואני בא מעולם הזה הרבה מאוד שנים, של להיות במקום שבו הכל קורה כל הזמן עכשיו, אתה צריך לקבל החלטות, הכל אליך, אתה יודע, כל העולם מתנקז בסוף, אתה ראש ממשלה, זה נכון, יש המון לחץ, אבל זה בא עם המון, זה סם.
זה כוח, אין ספק.
סם. אתה מסומם. תחשוב רגע, אלון, תן לי, אני אתן לך 24 שעות, חלום עליכם, זוכר את הסדרה של עוזי חיטמן עליו השלום? היה לוקח בן אדם שמקשים לו חלום, ילד שמקשים לו חלום. אז תחלום, אני מקשים לך חלום עכשיו. אתה קם בבוקר, שם את החליפה יפה, מעניבה, שותה קפה, למטה מחכים לך 30 מבטחים, בשיילה של 8 מכוניות, שחורות יפות מצוחצחות, אתה מתחיל לנסוע, כל הכביש פנוי מלפניך.
24-7.
24-7, חכה.
שנה,
אבל תחשוב, זה סם, אני מזריק לך עכשיו סם. הפגישה הראשונה שלך זה במוסד, הפגישה השנייה שלך באיזה מתקן סודי של הצבא, אחרי זה יש לך טלפון עם ביידן, אחרי זה יש לך טלפון, אחרי זה יש לך משבר, עכשיו יש לך מבצע של זה בתהרה. עכשיו, אתה עושה את זה יום אחד, אתה עושה את זה שבוע, שנה, אתה מתמכר, אתה לא יודע אחרת, כל דבר אחר יראה לך, מה אתה עושה אחרי זה?
אני מהאנשים שקרובים אליו, שמעתי מכמה וכמה אנשים שונים,
הוא מחול לקוח,
הוא גם חי בתחושה ש... אף אחד לא יכול כמוהו, זה נכון? אתה מתרשם שזה נכון?
נתניהו מספר לעצמו סיפורים. נתניהו, במובן הזה, ה-DNA שלו, או התוכנה שלו, בסדר? הסופטוור שלו, התוכנה שלו בנויה כך שהוא מספר לעצמו את הסיפור הזה, באמת כמו שאתה אומר, רק אני, רק אני, רק אני, רק אני, יש בזה בעיה. כשאתה מספר את הדבר הזה לעצמך יותר מדי, אתה מתחיל להתנתק מהמציאות. כי אתה באמת חי בסרט הזה, שבו נע, בלעדיי הכל קורס.
גרופ תינקינג, מספיק שגם כמה אומרים את זה סביבו, וזה הופך להיות האמת.
יפה, והוא הקיף את עצמו בכאלה שאומרים לו את זה כל הזמן. גרופ תינקינג זה טוב, זה טוב, לא חשבתי על זה. אם אתה מסתכל מי נמצא סביב נתניהו הרבה מאוד שנים, אני לא רוצה לקרוא להם חנפנים או לקקנים, אבל זה אנשים שכל הזמן אומרים לו, אתה גדול, ראש הממשלה, אתה גדול, מדהים, זה טוב, מעולה, יאללה, ראש הממשלה. כל הזמן עכשיו, זה אשתו, זה ילדים שלו, זה העוזרים שלו, הדוברים שלו. עכשיו יש צוות כזה שכל הזמן מהלל אותו. זה אנשים שמעריצים אותו, את הקרקע שהוא דורך. הבן אדם באמת חושב שאם הוא ילך מפה לדקה, הכל יקרוס. עכשיו, לא משנה איזה אסון קורה בתקופתו.
אז אוקיי, זה הסיפור הפנימי.
הוא עדיין יספר שהשבעה באוקטובר זה לא הוא. עכשיו אנחנו מראים, אתה מראים אותי עכשיו אתמול אמר לו רוסי ג'ונה, זה לא אני.
תרף נעזוב את נתניהו, אבל אני שואל את זה
מאוד חשוב להבין את זה, כי שאלת מה מפעיל אותו.
לא הרבה אנשים היו יכולים להחזיק כל כך הרבה ולעמוד, הוא ב-74. אפילו ברמה הגופנית, לעמוד ב... מה אתה חושב? זה הסיפור שהוא מספר לעצמו? זה איזשהו...
זה הסיפור הזה שאתה אומר, אני לא משנה מה אני עושה, זה טוב, ואם אני אלך זה יתרסק. זה קודם כל, זה הגרופ סינקינג הזה שדיברת עליו. מעבר לכך, ההתמכרות למה שאתה עושה, תשמע, אתה לא, אתה יוצא מהדבר הזה, שנה אחרי שנה, אתה מנצח, תחשוב. עזוב את זה שהוא רק ראש ממשלה, הוא גם מנצח בחירות, והוא מסתכל מסביב ואומר, בוא נעזה קפץ אליי, ועטילה כתבה, ואלון צייץ אליי, וכל העולם נגדי, וביידן, ואובמה, אובמה, היה לו התנגשויות עם אובמה, אתה לא זוכר מה היה, ועדיין ניצחתי את הבחירות, למרות שכל העולם היה נגדי, ואני מנצח, ואני לא סוחף את העם, הוא הולך ביבי מלך ישראל, תחשוב, זה state of mind, אתה מומחה בזה, אלון, תחשוב, אם היית אומר לך שאתה יכול לקחת בן אדם אחד, שבא לאולם שלך, שהוא כולו מרוסק, ולא יודע מה לעשות עם החיים של עצמו, ואתה מוציא אותו בסוף ביבי,
מה התוכנית שלו עד אינסוף?
זה מיליארדר. מבחינתו, כן. אתה יודע, שמעתי את רון חולדאי באיזה רעיון לא מזמן, אומר שהוא יצא מהעירייה בארון. זה כמה שנים. נתניהו לא אמר את זה במילים האלה.
תגיד, מי הכי חכם שפגשת?
בתבונה, בחוכמה, בקרב פוליטיקאים? וואו.
בכלל, אדם כאילו, שתי שאלות שונות, מי הכי מרשים? פגשת המון אנשים.
המון. גם ראיינתי המון אנשים.
מי הכי מרשים? מי הכי חכם ומי הכי ראוי? שלוש שאלות שונות. לדעתך זה דעה, אתה יודע.
וואו, כן. תראה, זה קשה, אני כבר בנקודה שאני יכול טיפה להרבב רגשות פה, כן, היית שואל אותי בתור, אם הייתי עכשיו פרשן עדיין, כאילו כתב פוליטי, הייתי אומר, אני לא יכול לענות על זה, אני עדיין עובד מולם.
כן.
אבל אני חושב ש, קודם כל, מרשים במהות, אהוד ברק מאוד מרשים, אהוד אולמרט מרשים, ביכולת שלו, באומץ שלו, נתניהו מרשים, מאוד מרשים. בני גנץ, אני מחבב אותו מאוד, כי יש בו עוצמות, אתה יודע, הזכרת את זה שנתניהו מסביב לשעון, המון שנים, זה, ופה ושם בגיל שלו, אני מסתכל על בני גנץ, הוא עבר בארבע שנים, מה שאדם נורמטיבי עובד ב-30.
כן.
גבו, שרות, הוקה, נגרר בזה, זפת ונוצות והכל.
כן, והוא לא הרפא.
הוא לא הרפא, ולא זאת בלבד שהוא לא נשבר, הוא גם נלחם ברגע האמת, וטיפס וככה. אז מבחינה מסוימת, יש בי רספקט מאוד גדול לבן אדם, שאתה יודע, לא תגיד לי, זה לא... אהוד ברק, אתה יושב מולו, אתה כל הזמן חושב מה הוא מתכוון. אתה מכיר את זה? שאתה אומר, בוא נע... זה אני מטומטם, זה
גם דרך אגב, הוא מרשים גם ברמות אחרות, מבחינת הגיל, הוא בן 80, והוא ממשיך עם המשפטים המורכבים שלו.
ישבתי לא מזמן, פגשתי אותו לאיזה קוס קפה, ישבנו איזה שעה, אחד כמו קטער, אתה יודע. וזה אנשים מרשימים. בחוץ לארץ, אני מנסה לחשוב רגע, מי מאוד הרשים אותי, ו... אני אגיד לך מי ראוי בעיניי, מבחינת הפוליטיקאים, זה אנשים שיש להם חזון שהוא מעבר לנסות הארבע, חמש שנים האלה. אני רוצה להיבחר עוד פעם. יש להם איזו הסתכלות שאומרת, בוא, אני לוקח מדינה מנקודה מסוימת, לוקח אותה עכשיו, היה לי לא מזמן, הייתה לי אינטראקציה עם סגן מזכ"ל נאטו, הנוכחי, מיר צ'אג'ואנה, רומני, והוא היה פעם שר החוץ של רומניה וראש הפרלמנט וכולי, ועכשיו הוא צפוי להתמודד בבחירות הנשיאות שם. אתה שומע אותו מדבר על לקחת מדינה ולהוביל אותה מנקודה מסוימת לנקודה אחת, מאוד מרשים, אתה יודע, יש לו חזון, אנשים עם חזון. עכשיו, קל לי להגיד לך, אתה יודע, אובמה, ובא, וזה, מולוק, נכון, אבל זה המובן מאליו, אתה יודע, זה האנשים המובנים מאליהם. אני אוהב את האנשים האלה שהם מפתיעים.
שזה עוד דוגמה שהעולם הולך לקיצון, זה לא רק אצלנו, זה בכל מקום.
כן, אבל טראמפ למשל, אני אמרתי לך, יש לי קצת מעוות, כן, כי ערכית ומוסרית אני... אלוהים ישמור, אבל כשאתה מסתכל על אנשים האלה, איך הם יודעים לנהד המונים וקהלים, הייתי בבחירות האחרונות לפני ארבע שנים בארצות הברית, וכשטראמפ הפסיד דווקא לביידן, וזה היה עדיין בשיא הקורונה, ואמריקה הייתה עזבה, והגעתי לפנסילבניה, לאיזה עיירה, שכוחת אל וזה, והכנס של טראמפ, אחד מיני רבים באותו יום, איזה שישה, ממקום למקום, טוב. היה בשדה תעופה באותה עיירה, ונסעתי מוושינגטון, שעות עד שהגעתי לחור הזה, ואנשים, אתה רואה, אלפי אנשים, קור מקפיא, מחכים שעות עד שזה, ואז פתאום Air Force One נוחת.
כוכב רוק.
מה זה כוכב רוק? אלון, בוא, תקשיב, זה, אני זוכר, סיפרתי לאשתי לנוע, אמרתי, תקשיב, זה, את לא מבינה, זה, אי אפשר להסביר את זה במילים, זה, בן אדם יוצא מהמטוס, we are the champions, וכאילו, זה משוגע. זה וואו, זה חשמל באוויר, עכשיו אתה אומר, זה מנהיג את העולם החופשי, כן? אבל אי אפשר להתעלם מהכוח הזה, אז...
וגם עוד אספקט, היכולת לקבל החלטות, אני זוכר שהוא נכנס, בזמן כל כך קצר, הוא קיבל כל כך הרבה החלטות, טובות או רעות, אני לא יודע.
כן, שמע, עזוב, אני מדבר, זה סטייה פנימית, אנחנו בני אדם שנמשכים לכוח. חווים כוח, אנשים כוחנים, גדולים, עוצמתיים, לא סופרים אף אחד, לא PC ולא כלום. וטראמפ הוא כזה. מצד שני, שאתה חושב רגע, איזה החלטות הוא מקבל, או איך הוא מדבר, או מה הוא יכול היה לעשות לעולם כולו, אתה אומר, אלוהים, אוי, לא, די, סטי, אתה סטופ. האנשים שנאבקים על משהו, ומגיעים אליו, וסוחפים אחריהם המונים, במקרה שלו מיליונים, עשרות מיליונים, אני חושב שאי אפשר לזלזל בהם. אי אפשר לזלזל בהם.
כל העניין הזה של הדלפות ומקורות, איך זה עובד? מילא דברים רחבים, אבל יש פורומים כמו הקבינט המצומצם. איך זה דולף משם? איך זה לא נפסק?
קודם כל, הכל דולף כמי שהוא מעוניין, שזה ידלוף. בדרך כלל זה, אתה יודע, אנשים כשהם, ככל שהם יותר גבוהים בהיררכיה, יותר בכירים בהיררכיה, אז הם מרשים לעצמם להדליף יותר, כי מי יבחן אותם? מי יעצור אותם? או מי ישאל למה אתה מדליף? זה קודם כל. שים את זה בראש. כשיש הדלפה מאוד דרמטית, קודם תתחיל מלמעלה, ולא הפוך. זה לא הזוג תרים, זה תמיד הבכירים.
ההוא מלמעלה, אם הוא רוצה, הוא באמת יכול לעצור את זה? כי אם כן, זה אומר שזה ההוא מלמעלה.
שמע, בוא. אמרת. אבל עזוב, אני עיתונאי לשעבר, ואני חושב שהדלפות זה הדבר, זה החמצן. אין, אנחנו צריכים לעודד הדלפות. בדמוקרטיה מתוקנת, הדלפות זהו. עכשיו, תגיד לי, אבל זה נושא במהות של הקיום שלנו, נושא ביטחוני, נושא רגיש מדיני, זה עושה נזק, הכל נכון, ועדיין, אני רוצה להביא אינפורמציה, עיתונאי רוצה להביא אינפורמציה לקוראים שלו, לעוקבים שלו, לצופים שלו. ולכן עיתונאי לא יכול לצאת נגד הדלפות, אוקיי? ולפוליטיקאים כמובן יש אינטרס, כי באמצעות ההדלפות האלה מהנדסים את הכותרות ואת התודעה ואת את, את, את השיח. ראש ממשלה למשל, אני טוען, הייתי גם כתב מדיני 4 שנים, וזו הייתה תקופה עמוסה מאוד, עם המון טיסות לחוץ לארץ עם ביבי ועם נתניה, וכאילו גם שרון טסתי וגם, ואתה מבין כמה אתה תלוי במעט מאוד מקורות יחסי, שמנפתים את המידע לפי האינטרסים שלהם. היום הם רוצים שתהיה כותרת מדינית, אז הם מדליפים ב5-8 את הכותרת המדינית, וזה משנה את כל הליינאפ, את כל הכותרות. ולכן,
זה תפקיד כזה? יש להם תפקיד כזה? זאת אומרת, יש מישהו כזה שעושה, דואג לעשות את זה?
מה זאת אומרת? זה יכול להיות פי הסוס עצמו.
כן, ממש יכול להיות.
בלי לחשוף שמות. פי הסוס עצמו, יכול להיות העוזר שלו, הדובר שלו, היועץ שלו, לא משנה מי, הסגן שלו, הבעיה היא לא הדלפה טכנית. אני יודע מה אתה שואל, אבל אתה יודע, ככה זה המשחק. המשחק הוא כוח.
מי שאומר על זה שהעיתונאים לא יעברו עבירות צנזורה או דברים
כאלה? יש צנזור.
אבל הכל עובר דרך הצנזור?
לא, ממש לא, מה פתאום. במדינה המתוקנת, עצם העובדה שיש צנזורה עוד במדינת ישראל הדמוקרטית, זה כבר מה שנקרא, אנחנו כבר בסוג של אנומליה. אבל הרבה מאוד נושאים ביטחוניים בעיקר, ביטחוניים, אני מדגיש את הנושא הזה, מגיעים לצנזורה, כי יש בכלי תקשורת מסודרים, יש התנהלות מוסדרת, אתה יודע שזה נושא רגיש ביטחונית, העורך שולח את זה לצנזור, הצנזור נותן את הסטמפה, או פוסל את החומר. אבל בגדול אני לא צריך לפעול על פי צנזורה, אני צריך לפעול על פי העניין הציבורי. אם יש עניין ציבורי במידע שאני מקבל, אם אלון צריך לדעת את זה, אז אני אדע כשאלון ידע את זה.
פעם היה כזה דבר שהעיתונאים שמרו על הגוורדיה המכובדת, נגיד, אפילו דברים אישיים של ההוא הולך עם ההיא, עושה עם ההיא, זה כבר לא קיים, נכון?
אני לא מעוניין להגיד לך שזה לא קיים, כי אני אשקר. אני חושב שבישראל עדיין יש במובנים מסוימים כבוד לפרטיות של הפוליטיקאי הבכיר, וגם הלא בכיר. אתה לא תראה פה הרבה מאוד ידיעות על מי שוכב עם מי, ומי הולך עם מי, ומי.
אז זה כן נשמר.
כן, זה נשמר. היו פה פוליטיקאים שהיו בארון הרבה מאוד שנים, ואף אחד לא פגע בהם. בטח לא העיתונות הממוסדת. הם יצאו כשהם יצאו. ואותו דבר לגבי רומנים שאנחנו יודעים שמתקיימים, ואנחנו לא. העיתונות הישראלית היא מאוד נחשכנית, מאוד בועטת, אבל היא לא נכנסת בין המצעים כל כך. אז יש בזה גם דבר טוב.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות מהירות כאלה, מה שנקרא השלם. יאיר לפיד הוא?
איש טוב.
איש טוב מאוד. מה זה אומר? זה אומר שהוא מתאים להתקדם בפוליטיקה, או שהוא רק איש טוב?
שאלת בקצרה. הוא איש טוב, הוא איש טוב. באמת כוונותיו טובות.
ביבי נתניהו הוא?
בלתי נלא.
וואלה.
בלתי נלא.
בני גנץ הוא?
תקווה קטנה.
ראש ממשלה בישראל צריך להיות, לא בן אדם הפרסונה, אלא
הגון.
הגון, אוקיי. יוסי כהן הוא?
אופציה.
כמה מילים על יוסי כהן?
יוסי כהן הוא שחקן, שחקן פוליטי, שחקן ציבורי, עוד לא פוליטי, אבל הוא שחקן. אני חושב שיוסי כהן מאוד אוהב כוח, אוהב את משחקי הכוח. ויוסי כהן מרגיש את עצמו במובנים, הוא יודע גם, מרגיש את עצמו במובנים מסוימים, כמי שיכול להיות מחליף של נתניהו, בטח במחנה הימני, או השמלני. ויוסי כהן רואה את עצמו כבן אדם שיש לו אחיזה בינלאומית, יכולת בינלאומית, מה שנקרא ליגה אחרת, ויש לו את היכולת הזאת של לחבר גם את הישראלים וגם את המנהיגים העולמיים, והוא יודע, הוא אומר, בונה, אני בהקשר הזה יכול ויודע להיות קצת ביבי. אני חושב שאם הוא מסתכל במראה, הוא אומר לעצמו, אם הוא ילך, אני יודע לעשות את מה שהוא עושה. לשחק את המשחק הזה.
ואתה חושב שהוא ילך עכשיו לבד, או ש...
זה כבר טקטיקה, זה מיקרו-טקטיקה, אם הוא ילך לבד, או אם ילך מישהו אחר, אם
הוא... אתה חושב שהוא אופציה...
אני חושב שהוא מאוד... אני חושב שהוא מאוד היה רוצה להיות בתוך המערכת, אני חושב שהוא מכוון, מסליל את עצמו לאט לאט בתהליך מסוים, להיכנס לתוך המערכת, איכן ביוק הוא ימצא את עצמו, איך זה יסתיים, מתי הנחיתה תהיה, אם היא תהיה רכה או קשוחה, זה אני לא יודע להגיד לך עדיין, אבל אין לי ספק שהוא מעוניין באירוע הזה.
מה הצלחה הכי גדולה שאתה מייחס לקריירה שלך? רגע מוצלח.
תראה, אתה העיתונאית אני מניח, אנחנו עושים הפרדה עכשיו בעולמות.
בוא נגיד רק, אולי זה הזמן להגיד גם שאתה, אחרי קריירה עיתונאית עשירה מאוד, ממש לפני זמן קצר, יצאת לדרך עצמאית ומעניינת, אתה רוצה לספר על זה קצת?
כן, אז קודם כל הייתי עיתונאי מאז, בעצם 30 שנה. מאז גיל 15 בערך, הייתי עיתונאי. מגיל 15, עיתון בית ספר במחנה, וויינט, טלוויזיה, רדיו, כל פלטפורמה אפשרית, 200,000 עוקבים בטוויטר, כאילו עשיתי כל הדברים האלה. היה לי מזל ענק להיות הרבה מאוד שנים בעתיד, בדבר הבא. כשאני התחלתי לעבוד בוויינט בשנת 2000, אנשים לא ידעו מה זה אינטרנט, או לא ידעו מה זה בכלל תקשורת אינטרנטית, שהתחלנו לעשות טלוויזיה באינטרנט, זה היה דבר חדש, שהבאנו את הפודקאסטים, זה היה דבר חדש. היו המון דברים חדשים, היה לי מזל, זה נורא מאוד מדרבן, אבל אחרי 30 שנה, 23 מתוכן בוויינט, שהיה לי בית מדהים, אמיתי, הרגשתי שאני חייב לעצמי, הזכרתי אותך, אתה יודע, הרגשתי שאני חייב לעצמי עוד אתגר, עוד סיבוב, עוד בנייה, עוד לרדת למטה רגע, מההתחלה, ולטפס, לא כמו סיזיפוס אני מקווה, אבל לטפס על ההר הזה, לדחוף את הכדור למעלה ולאתגר את עצמי, לדחוף את עצמי, ללכת למסע חדש. אני עכשיו פתחתי חברת ייעוץ, אני עושה באסטרטגיה, בתקשורת, ייעוץ תקשורתי, משברים, קמפיינים, קמפיינים, מאבקים ציבוריים, גם בארץ וגם בעולם קצת. מאוד נהנה מהאתגר הזה, אני בהייטרילילי, אתה יודע, אתה מסתכל עליי, אתה רואה אותי, נכנסתי לחדר כולי בהייטרילילי.
רואים את האנרגיה, ואין לי ספק שתצליח, זה מדהים.
תודה, אני מאוד נהנה מהדרך הזאת, ואם אתה שואל אותי על עיתונות, אני חושב קודם כל, שזה מקצוע מדהים, 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 אמיתי. הצלחות, תשמע, היו סקופים, והיו סיפורים, והיו כותות, אבל זה הכל חולף, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, זה, 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 זה נעלם, מי זוכר שפעם הבאת איזה סיפור טוב, אתה יודע, כל מיני קברים כאלה. אני מסתכל דווקא על הישגי הרוחב שלי, העומק. זה תובנות קצת לפני כולם, למשל. ב-2017 התחלתי לדבר על זה שהשיפטינג במערכת הפוליטית הישראלית היא כבר לא שמאל-ימין, זה עובר משמאל-ימין לליברלים ושמרנים, זה מאבק על ערכים ולא על ערבים. אמרו לי, אני משוגע, אתה משוגע, איך אתה מדבר מונחים כאלה, מה זה קשור לישראל? 2023, השנה הזאת של ההפיכה המשטרית, זה הוכיח שזה היה על ערכים ולא על ערבים. עכשיו זה שוב משתנה כמובן, אבל בגדול, מדינת ישראל, המאבק הפנימי הוא על ערכים, זה ליברלים, דמוקרטים, מול שמרנים וזה. זה אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, כי שש שנים אני, אתה יודע, כמו טק, אתה יודע, כמו טק, איך אמרנו, טקו הזקן, קאטו הזקן, קאטו הזקן חוזר על זה 1,000 פעמים, ואומר, וכולם צוחקים עליי, וזה יתברר נכון, אז אני גאה בזה מאוד. אני גאה בזה, לא גאה, אבל אני חושב שהבידול בשמאל, למשל, יש מחנה ליברלי, ואני קורא לקצה הרדיקלי של המחנה הליברלי, השמאל המתאבד. זה השמאל שתמיד מצטער, ותמיד הוא טועה, ואנחנו תמיד טועים, וכל האפולוגטיקה האינסופית הזאת, שאנחנו אשמים בהכל, וזה לא מספיק טוב, שום דבר לא מספיק טוב, אתה יודע, לא עומדים מאחורי המחנה, זה שיח שאני עוררתי אותו בישראל, שחלס עם זה, חלס, יש מנהיג, תעמדו מאחוריו, תהיו קצת כמו הליכודניקים.
הרגע הכי מרגש בקריירה.
הרגע הכי מרגש, וואו. אתה יודע, אני לא יודע, הייתי בבית הלבן, ופגשתי נשיאים אמריקנים, וריאנתי כל מי שאפשר לראיין במדינה הזאת, בישראל, וגם בחוץ לארץ הרבה אנשים, עניינים מרגשים, אתה יודע מה מרגש? כן, אני אספר לך משהו מרגש, שני סיפורים קטנים, והם לא קשורים בכלל לקריירה הצבאית, העיתונאית שלי, הם קשורים להתחלה שלי דווקא. הייתי כתב בעיתון במחנה, ואני זוכר, ואני מספר את הסיפור הזה כל הזמן, כי זה סיפור שהוא מרגש אותי עד היום. ואני זוכר שהייתה תקופה של האינטיפאדה השנייה, והמון גששים בדואים נהרגו על הגבול בעזה, כי הם הלכו לפני הכוח, והיו שם מטענים, והם נפצעו, והם תמיד היו לפני הכוחות, והם הצילו חיילים. והתוספת, אתה זוכר את זה? היה א' פלוס כזה ללוחמים?
בטח, אני היה לי שנים.
אני הייתי כתב אקה, במחנה, אגב כוח אדם. וגיליתי שהבדואים, הגששים הבדואים, הגיבורים האלה, שהם באמת עושים כל כך הרבה כדי להתגייס, לא מקבלים את התוספת א' פלוס, אתה יודע למה? כי המעבר מגולני לגבעתי, זה עניין טכני, אז לא בא להם עכשיו לעשות את הטכני הזה, אז הלוחמים כן מקבלים, והם שהם שם כל הזמן, על הגבול עם עזה, הם לא מקבלים את זה. אחתי, עשיתי מזה בלגן, והם קיבלו את א' פלוס הזה, ואני גאה בזה, ואני מרגש אותי
שזה... תיקון עולם, כן.
עשיתי תיקון קטן, קטן, אבל להרבה אנשים טובים ומדהימים. והדבר השני היה, גם תיקון קטן, שכייתי את הכתב משטרה בוויינט, בתקופת האינטיפאדה השנייה, כל שני וחמישי פיגועים ופיצוצים, ואני זוכר שהיינו עומדים מול אבו כביר, היו בעיות המשפחות לזהות גופות, ובשמש ובקור, הם היו עומדים בלי שום שכחה ושום כוס מים וכלום, וכתבתי איזה כתבה, ועד תל אביב למוחת השקיע 150 אלף שקל, ובנו להם שכחה כזאת עם חימום, ומים חמים ומי חם, והנה עוד תיקון קטן, אנושי, קטן, קטן, אלון,
בסוף
קטן.
בסוף אתה רואה כל דבר הכי חשוב והכי מקצוע, זה איפה שאנחנו מצליחים לעזור לאנשים, שם
קטן,
אנחנו מאושרים,
אלון,
לבית
זה,
הלבן
זה,
ולא
זה, זה. זהו, לא בית לבן, ולא אום, ולא שמום, ולא מדהים. אובמה, ולא כיפים עם ביבי, ולא עם פרס.
מדהים.
מי שכן היה מרגש זה היה שימון פרס. מאוד אהבתי אותו, ואני חושב שהוא גם חיבב אותי, אני מקשה מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, וכן, לאורך הקריירה פגשתי אנשים מרגשים, מצוינים, מדהימים, מסורים מאוד לשרת את הציבור הישראלי, אז אם יש משהו אופטימי שאני רוצה להגיד, אחרי כל כך הרבה שנים, נכון, זה נראה רע, ומחפשות, ומדמנה, ואמרנו כל מיני מילים קשות, אבל יש בפוליטיקה גם אנשים מדהימים, שבאים לשרת,
כן,
בני אדם ואת הציבור.
שאני לא יובן לא נכון, דרך אגב, שאלה הייתה זה, דווקא בגלל שיש אנשים טובים, איך הם נעלמים מהזרקורים? כי אני יודע, אחד הדברים ש...
זה קרב קשוח, שמה, זה לא פשוט.
אחד הדברים שראיתי, יש דברים שאני עושה לפני הקלעים, ואתה יודע, יש דברים שאני עושה מאחורי הקלעים, אני עוזר לאנשים מאוד מצליחים, והיו לא מעט אנשים בפוליטיקה שעזרתי להם מאחורי הקלעים, והם היו אנשים מאוד חכמים, מאוד מצליחים, מאוד, אנשים טובים, אנשים טובים. זה באמת מפתיע שדווקא הם לא נמצאים בזרם המרכזי.
כי אתה צריך לעשות, פוליטיקה היא לבלים. אחד זה בני אדם, הדבר השני זה עשייה.
עכשיו שהסברת את זה מאוד יפה.
והדבר השלישי זה תקשורת, אתה צריך לתקשר את זה. לא תקשרת, לא עשית.
נכון.
אבל התקשורת לא יכולה לבוא על חשבון עשייה אמיתית. זאת אומרת, שני הדברים צריכים ללכת ביחד, ואנחנו למרבה הצער חיים גם בעולם, שבו הדימוי, התדמית, הם יותר חשובים, מהמעשה עצמו.
שאלה האחרונה שאני אשאל אותך, היה לי מעניין וכיף, תודה מה שתי שאלות. בסוף מאחורי הפרגוד, הישראלי מצביע למי? מה הוא מחפש הכי הרבה? הישראלי מצביע למי ש...
למי שנותן לו תחושת ביטחון? למי שקצת נותן לו תקווה שאפשר לשנות? אבל בסוף, בני אדם הם שונים. ולהתייחס אלינו כבני אדם, כמקשה אחת, זה אף פעם לא נכון להכליל.
כן.
אבל גם על עם ועל אומה ועל מדינה, יש כל כך הרבה קבוצות וכל כך הרבה אלמנטים
שונים. אתה יודע שזה הרבה מחקרים, איך השבט פעם היה בוחר את המנהיג שלו, פעם קראו לזה זכר אלפא, שהוא זכר נקבת אלפא, זה לא משנה. בסוף, 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 השבט היה בוחר את מי שהוא חושב שביום פקודה יגן עליו.
נכון מאוד.
בסוף, אחרי כל הדברים האלה, וזה במין הרגשה כזאת.
יש, אתה יודע, יש מחקרים, אפרופו מחקרים, הנה נכנסים לעוד נישה מעניינת שאני מאוד אוהב אותה. יש מחקרים שעוסקים באיך אנשים בוחרים את המנהיג שלהם. אז חלק אומרים, אתה יודע, וזה הוכח מדעית, שככל שאתה יותר יפה, מנהיגים יותר יפים, יש להם יותר סיכוי
להיבחר. יפה, גבוה, לא, הגבוה
קנדי
יותר.
קנדי מול ניקסון למשל, בסדר? לצורך הדיון. הוא ניצח בעימות כן. ברדיו ניקסון, כי לא ראו אותו. קנדי החתיך הצעיר, הבלונדיני היפה עיניים, ניצח בטלוויזיה שרק התחילה אז ב-1960 ומשהו. אז כן, זה קודם כל. שתיים, בטן וראש. אמרתי, אנשים הם לא מקשה אחת, ויש קבוצות. ידוע שאנשים שמרנים, אנשים דתיים יותר למשל, הבטן, הקשר הפטריארכלי, למישהו, המנהיג הוא דמות אב, אתה נקשר יותר, מי שבא מבית שבו האבא חזק, יותר קל לו להתחבר למנהיג חזק, למנהיג שמוביל אותך, אתה סומך עליו, הוא האבא, אז זה השמרנים, הליברלים זה תמיד הנודניקים האלה, שכל הזמן מפקפקים, אבל למה לא שמת ג'ל? אבל יש לך עיניים כחולות, למה לא ירוקות? אם ירוקות, למה לא חומות? אם אתה מטר 80, למה לא 88? זה תמיד השמאלנים, במרכאות אני אומר, זה הליברלים שכל הזמן, הם לא עדר, הם אינדיבידואל, כל אחד, פתית שלם מיוחד, פתית שלג כזה. אז הפסיכולוגיה היא מאוד מורכבת, אנשים מחפשים אבל בסוף מישהו שיגרום להם לחוש, שהם בטוחים. העניין הוא שמי שגורם לך להרגיש בטוח, הוא לא בהכרח אותו בן אדם, כן. שגורם לי להרגיש בטוח, כן. ולכן ההתנגשויות והקלשים האלה שיש עכשיו.
מדינת ישראל בעוד 10 שנים,
אני אדם מאוד אופטימי, מאוד מאוד אופטימי, אני אוהב את המדינה הזאת אהבת נפש, אני עליתי לפה ב-1990 מרומניה, אני יודע מה זאת דיקטטורה, אני יודע מה זה מדינה לא דמוקרטית, אני יודע מה זה מדינה שנאבקת כדי שלאנשים תהיה את ה... אופציה הזאת, מה שאנחנו עושים פה עכשיו בינינו, לדבר חופשי במיקרופון, ואף אחד לא יעצור אותך, ולא ידפוק לך פטיש בראש, ולא יעלימו אותך בשום מקלט או חדר סגור, ואני אוהב את המדינה הזאת אהבת נפש, ואני מאוד רוצה שילדים שלי, יש לי שני בנים.
הנה, זה משותף לשנינו, כמו הרבה דברים, אבל זה משותף
כאן,
לשנינו.
יהיו כאן ויחיו כאן, ואני רוצה לחיות פה, ואני נותן את כל האנרגיות של המדינה הזאת, אני רוצה להגיד שבעוד 10 שנים, אנחנו נמשיך לבנות אותה. חזק ואיתן.
עטיל, היה כיף ומעניין.
תודה רבה, אלון, תודה רבה שייכת אותי.
תענוג, תענוג, לחיי מדינת ישראל. תחי מדינת ישראל.
תחי מדינת ישראל. מתי אתה הולך לפוליטיקה? זאת השאלה הגדולה?
לא.
לא.